עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נוי גרשל.
ערב טוב לכולם, שוב אנחנו פה לתוכנית של שעתיים שאלות, אבל לפני השאלות יש לי הקדמה די ארוכה. אפשר כבר להתקשר ל-03-593-93 ולהמתין כמו שהמפיקים המקצועיים המסורים יגידו לכם, אבל יש לי כמה דברים להקדים. בזמן האחרון שמענו שלמקהלת הפוליטיקאים והמתיימרים להיות פוליטיקאים והמנצלים מצבים שנראה להם מתאימים, התוקים את סכינם בגבם של בני הישיבות ומעוררים את הנושא העתיק היומין הזה מחדש, מצטופים גם אנשים דתיים כאלה ואחרים בדרגות שונות. אליהם אני רוצה להתייחס, כתבתי קטע קצר ואני רוצה להקריא אותו, אבל מה שקרה בינתיים זה שהרב הראשי לישראל הראשון לציון אמר דברים נכוחים כשהוא אמר שאם יגייסו את בני הישיבות נקרא להם לצאת לחוץ לארץ. את הדברים האלה אמר הרב שח כבר לפני שנים בירחי קלה, והדברים האלה בזמנו נשמעו באוזניי כדבריו של צ'רצ'יל, שאמר שאם יהיה צורך והאי הזה אנגליה ייכבש, נצא להמשיך ממושבותינו שמעבר לים. כך אומרים, כך אמרו, אנחנו נמשיך להגן על ארץ ישראל ועל תושביה על ידי לימוד התורה בכל מקרה גם מרחוק. הדבר לא גרם, לא מנע מהרבה מאוד אנשים שכן מבינים, שלא מבינים, שנדמה להם שמבינים, להגיב. אחד המגיבים היה מר יאיר לפיד. אנחנו הערכנו את מר לפיד שלא יצטרף לקואליציה. הוא הבין שהוא לא מבין, הוא הבין שזה יהיה די מביך אם הוא יושב בקבינט המלחמתי יחד עם מי שנמצא שם, בעלי ניסיון וגנרלים וכן הלאה. והערכנו את זה. אז בזה הוא לא מבין, אבל במשמעות לימוד תורה הוא מבין. וזה הזכיר לי תקרית שהייתה לי עם אביו המנוח, מר תומי לפיד. זה היה תוכנית פופוליטיקה, שהעלו לדיון את נושא השמיטה. וברגע שהנושא אחד לפנינו היה מטוסים, F-16, F-15, בפאנל של העיתונאים ישבו מר לפיד, ייבדל לחיים הרב אייכלר, ואמנון דנקנר, שגם הוא כבר לא בין החיים, ואיך שהתחיל, לפני כן היה נושא של מטוסים, F-16, F-15, אז הצבא היה צריך להחליט באיזה משניהם הוא בוחר. אמר מר לפיד, אני לא מבין כלום במטוסים, אולי הרב אייכלר מבין. נתן לו הקיצה נחמדה. כשהתחיל נושא השמיטה ואנחנו עלינו, התחיל מר לפיד לדבר. אני אמרתי, מעניין שמר לפיד לא מבין כלום במטוסים, אבל בשמיטה הוא מבין. הוא המשיך. ואז אני אמרתי ככה. בואו אני אגיד לכם מה ההבדל בין רב לעיתונאי. רב זה אדם שאפילו בנושא שהוא התמחה בו הרבה, לא נותנים לו לדבר כלום. ועיתונאי זה אדם שאפילו בנושא שהוא לא מבין בו כלום, הוא חושב שהוא יכול לדבר הרבה. אלה הדברים שאני שולח גם לבן, מה שנאמר אז לאב, ואידך פירושה זיל גמור. אבל עוד לפני שהרב יצחק יוסף אמר את דבריו, ואני שלחתי לו מכתב להודות לו על הדברים, עוד לפני כן, כתבתי קטע ואני מקריא אותו. מי הם המרימים קולם נגד מנהיגי ישראל? את מה שנראה לומר בעניין לימוד תורה בזמן מלחמה כבזמן שלום, את ההכרח במסה קריטית של לימוד תורה ברמה גבוהה על מנת להצליח בשדה הקרב, כבר אמרנו והסברנו והוכחנו פעמים רבות במאמרינו, בספרינו ובשיעורים שונים שנמסרו בנושא ב-40 השנים האחרונות. בזמן האחרון התרבו אנשים הנמנים על פי עדותם הם על הציבור הדתי, המצרפים את מחאתם נגד בני הישיבות, ומוסיפים את שוט הבל פיהם לאותה מקהלה מתוזמרת ומתוזמנת היטב מראש, שכולה כולה מונעת מסיבות פוליטיות ידועות, המתיחה דברים נגד לימוד התורה של בני הישיבות. לאותם אנשים מיועדים הדברים דלהלן. מרוב הדיבורים והטענות סביב ענייני לא תעמוד על דם רעך, ומלחמת מצווה וכדומה, שוכחים המבקרים כלפי מי מופנית למעשה ביקורתם, ובפני מי הם מתיחים את השאלות והסיסמאות הנלוות עליהן. נניח שיש לטוענים מערכות מוסברות היטב, המגובות לטענתם במקורות מוסמכים, שיש לגייס לומדי תורה ובני ישיבות בזמן מלחמה כזו או אחרת. ונניח שכך הורו להם רבניהם. אבל הרי יודעים הם שבני ישיבות, שתורתם אומנותם, נוהגים לפי הוראות רבותיהם שלהם. דברי הביקורת שלהם אינם אמורים איפה להיות מכוונים אל בני הישיבות, אלא אל רבותיהם. כאנשים דתיים אמורים הם לדעת שיהודי אמור לציית לדברי רבותיו, ומי שעושה כן, להעריך אותו, בוודאי בעניינים הקשורים לכלל ישראל. הדברים מכוונים אם כך לגדולי ישראל, כיוון שהדברים אכן לגדולי ישראל, לראשי ישיבות ולגדולי האדמו"רים והפוסקים הם מכוונים, יש לשאול, האם הם שכחו נגד מי הם מדברים? אם אכן מדובר בדיון תורני או הלכתי, הרי יש לערוך אותו בבית המדרש בצורה מכובדת, כמו כל דיון בין אנשי תורה. דיון שמטבע הדברים ייסוב אך ורק סביב המקורות ההלכתיים. האם דפי העיתונים, עמדות השידור או אתרי האינטרנט והרשתות החברתיות הם המקום לנהל ויכוח שכזה? הרי מאחורי ההסדר הקיים עומדים גדולי ישראל, מגדולי הפוסקים וראשי הישיבות בעשרות ויותר השנים האחרונות. כשמתיחים דברים ועוד עושים זאת בדיבורים ציניים ועוקצניים, הערבים לחיקם של העיתונאים בפניהם בוחרים המתלוננים להביע את קובלנותיהם, אין מדברים בלעג הארסי על תלמידי הישיבות, לא על עסקני הציבור החרדי ולא על מסביר עניו. הדברים מדברים הרי על החזוניש והרב מבריסק, על הביס ישראל והרבי מוויז'ניץ, על הרבי מלובביץ' והרבי מבלז, על הרב שח והרב אלישיב, על רב שלמה זלמן אוירבך שכה אוהבים כולם לדבר אודותיו בערכה, ועל הרב עובדיה יוסף והרב בן ציון אבא שאול, על הרב עזיה עטיה, על הרב שטיינמן, על הסטייפרלי ובנו רב חיים קניבסקי, על אלפי רבנים ודיינים מובהקים שזו הייתה דעתם ועל פיה הנהיגו את הציבור הלכה למעשה, על רב צבי פסח פרנק, וכמובן אלפי תלמידים ופוסקי הלכה ייבדלו לחיים החיים בתוכנו. האם יש מישהו שבאמת חושב שהם אינם מכירים את הציטוטים שמצטטים? האם אינם מבינים את עניין לא תעמוד על דם רעך ועניין פיקוח נפש? מניין נלקח סגנון זה? גם אם יש להם רב שאומר אחרת, האם הותרה הרצועה? האם עד כדי כך צריך לרדת כדי להוכיח שמתקיים הסימן הראשון של סימני עקבות משיח? יש אומרים, טוב, בואו ונדבר על אלה שלא לומדים. נו, ואת זה לא יודעים כל גדולי התורה? האם הם זקוקים שיעירו את אוזניהם? מדובר בשני סוגי מבקרים, כאלה הלועגים וכאלה המכבדים. הלועגים הם אלה המופיעים בתקשורת ומפריחים אמרות כנף, דוגמת, לא הסכמנו שאנחנו נמות והם יזהו אותנו, או האחיכם יבוא למלחמה ואתם תשבו כאן בהוצאת הפסוק מהקשרו, ושאר דיבורים ארסיים, סרקסטיים, ציניים ולעגנים. כל אלה שכך מדברים הם בכלל הלועגים על דברי חכמים, ורשימת החכמים שעליהם הם לועגים ארוכה ארוכה, הרבה יותר מזו המוזכרת לאל, שזאת רק רשימה ייצוגית קטנה. על אלה אמרה הגמרא במסכת עירובין כ"א עמוד ב', במסכת גיטין נ"ז עמוד א', כל המלגלג על דברי חכמים נידון בצוער או תחת. מסביר מהר"ל, ויש לך לדעת כי אין ראוי למלעיג על דברי חכמים רק עונש זה, וזה כי החכם כל דבריו דברי חוכמה, והחוכמה הוא שכל נבדל מן הגשמי למעלת השכל. ועל מלעיג על דברי החכמים, והוא הפך החכמים, שיש בהם שכל נבדל מן האדם, שהרי הוא מלעיג עליהם, לכך נידון בהפך זה, שהוא נידון בצוער תחת, שהוא דבר נבדל מן האדם, ויוצא ממנו מפני פחיתותה. ואומר המהר"ל, שאין לך צוער תחת יותר מן הכסילות, שהשיעתו ללגלג על דברי חכמים. הוא מסביר, שכשם שמזון מזין את חלקי הגוף, כשהחלק העדין והמעולה שבמזון מגיע אל המוח, ושאר חלקי המזון מזינים את שאר איברי הגוף, בהתאם לעדינותם, והחלק שלא מתאים כלל פורש החוצה, כך שהצואה היא הרחוקה ביותר מן המוח, כך גם בנמשל. המוח הוא המקום בו שוכנת החוכמה, והלוהג על דברי חכמים, אין כמוהו רחוק מן החוכמה. אכן, ידעתי גם ידעתי, כי יש כאלה, רבים, שאינם מלגלגים על דברי חכמים, ואף מכבדים אותם מאוד בפיהם ובלבבם, אלא שאומרים הם שחכמים אלה מרוממים מעל המציאות, ואינם מודעים לצורך, וכדומה, דברים מעין אלה. אמר רבינו צדוק הכהן, מחשבות חרוץ, עוד זין, עמוד כף במהדורה הקלאסית. שזה היה חטא העגל, וכך כתב, ציטוט, טעות העגל לא הייתה לשייכות עם עבודה זרה של העקום חס ושלום. והם לא ילעיגו על דברי חכמים חס ושלום. אדרבה, האמינו מאוד במשה רבינו, רק דאמרו, דלא ידענו מה היה לו, שחשבו שהוא עמוק עמוק למעלה מהשגת בני אדם, שאי אפשר לעמוד על מדרגתו, על כן חשבו שנשאר במרום ואין לו שייכות עם בני אדם. וזה אדרבה, חשבו הם, תוספת הגדלה בכבודו. זה היה, אומר רב צודק, חטא העגל. אז מה היה החטא? כי היה עליהם לדעת שגדולי התורה, אף שראשה מגיע השמיימה, סולמם מוצב ארצה, והן כמוהם מודעים ומבינים את הצרכים היומיומיים והארציים של עם ישראל. עד כאן. מספר הטלפון שלנו, 03-593-93, ערב טוב.
הלו.
שלום, שלום.
שלום, ערב טוב, כבוד הרב. זה יצא במקריות. קודם כל ישר כוח על הדברים, באמת הדברים נעלים ונשגבים, וישר כוח על הכל. וזה יצא במקריות, אשר הרב סיים בחטא העגל, ועל זה אני רוצה לשאול. הרי זה ידוע וברור שמי שיצר את כל הנושא של חטא העגל זה הערב רב. זאת אומרת שהם היו המעט מן העם. והשאלה שלי, מדוע הקדוש ברוך הוא לא אמר למשה רבנו לרדת 12 שעות לפני הזמן, לפני הזמן שבאמת היה צריך לרדת, כדי להפתיע את העם ולהגיד להם, הנה, אני הגעתי, אל תעשו עגל.
השאלה היא לא כל כך קשה. אי אפשר לרדת לפני הזמן. צריך היה את 40 יום שמתוכננים היו. חזל אומרים שבזמן שלימד אותו תורה שבכתב, הוא ידע שזה יום למטה, בשעה שלימד אותו תורה שעל פה ידע שזה לילה למטה. הייתה תוכנית. לרדת לפני הזמן זה לשבש את התוכנית. לא משבשים את התוכנית האלוקית בגלל כמה אנשים שבבחירתם החליטו לחטוא. חוץ מזה, מה זה היה עוזר אם היה משבש את התוכנית? יותר מזה, אחד ההסברים לשיתוף הפעולה של אהרון, המפתח של אותו הסבר שמיד נגיד הוא במילה, כי פראו אהרון לשמצה בקמיהם. אני אתן לזה דוגמה, למה שאני הולך לומר. יהוא בנימשי רצה, אחרי שביצע הפיכה והרג את בני אחאב, רצה למלא את תפקידו ולעקור את הבעל מישראל. מה הוא אמר? בעצת חברו יונדב בן רחב, יהוא עבד את אחאב עבד את הבעל מעט, יהוא יעבדנו הרבה. ואתה כל עובדי הבעל, כל נביאיו, כל כהניו, צריכים לבוא לבית הבעל. מי שלא יבוא ימות. הוא הצהיר שכל מטרת ההפיכה הייתה כי לא הספיק לו השירות שנתן אחאב והעבודה שעבדו בניו את הבעל. בצורה כזאת הוא חשף את כל עובדי הבעל. אם הוא היה אומר, אני הולך להרוג את כל עובדי הבעל, אלה שלא היו מפורסמים כעובדי בעל, היו יורדים למחתרת. זה מה שעשה אהרון, וזה מה שרצה משה. אדרבה, הוא יבוא ביום ה-40, ויחשוף אותם. מה זה עוזר? מה היה בא קודם, והשורש בורא ראש ולענה היה נשאר בפוטנציאל, ולא היה מתפרץ עכשיו, הוא היה מתפרץ הרבה יותר גדול אחר כך.
טוב, יישר כוח הרב.
ברוכים תהיו. ברוכים תהיו. נצא להפסקה.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב, חזרנו. הערה קטנה, אני ממליץ לבני ישיבות בכל מקום שהם להמשיך וללמוד לפי השיטה שראשי ישיבות מחנכים אותם, והם יגדלו בתורה בבידה ובאמת ימשיכו בהתאם לשיטה של ראשי ישיבות מחנכים אותם, כל אחד וראש הישיבה שלו. ערב טוב.
ערב טוב כבוד הרב, ישר כוח על הכל, על כל התוכנית, ישר כוח, נהנים כל שבוע.
תודה רבה.
גם ישר כוח להפקה שעושה את עבודת קודש.
בשמה גם כן, תודה רבה.
הרב, רצינו לדעת לגבי שבת הבאה שיש קריאת זכור את אשר עשה לך עמלק. אני לא יודע אם זו שאלה נכונה, אולי השאלה באמת לא במקום, אבל
כל שאלה היא נכונה, כל שאלה היא נכונה אם שמים בסוף סימן שאלה.
אני אשים כמה סימני שאלה. הרב, לגבי מדוע הקדוש ברוך הוא אתנה שאין הכיסא שלם עד שלא ימחה זכר עמלק? מה, כאילו כל הגאולה הרי תלויה בזה.
אני לא, זה לא שאלה מדוע הקדוש ברוך הוא התנה. זאת, הקדוש ברוך הוא גילה שזאת המציאות. אם השאלה שלך, למה, אם השאלה שלך למה הקדוש ברוך הוא ברא רע בעולם, אז זה אנחנו כל הזמן לומדים, שכדי שתהיה לאדם בחירה, כדי שהוא יוכל לבטל את הרע בדעתו, כדי שהשכר שהוא יקבל יהיה שכר ולא מתנה, ולא יהיה נעמה דחיסופה. והתמצית של הרע בעולם, השורש של הרע, שרע שהוא רע ממש, ממשי, זה המלאק. ולכן המושג כיסא, המושג כיסא זה המקום בפשטות שעליו נמצאת מלכותו של הקדוש ברוך הוא בצורה מסודרת ויסודית. כיושבים על כיסא, יושבים ביסוד, יושבים ביציבות. וכל עוד שיש רע בעולם, אז לכאורה כיסא לא שלם. חסר את האלף, האלף זה האלפו של עולם, האלף זה המשלמה הרוחנית של כל המהלך, כל הסיבוב של של הבריאה.
ולמה דווקא המלאק? אז אנחנו מכירים את אשר ככה בדרך, זה הרעיון, לא? שעוד הרבה משמעויות.
המלאק זה תמצית הרע בעולם, למה, במה זה מתבטא בכל כך רע שהמלאק עשה? אז המלאק רצה לעשות כל דבר כדי למנוע את עם ישראל מלקבל תורה. כדי למנוע מהתורה להגיע לעולם. לכן הוא הגיע במהירות לפני מתן תורה. גם בלעם, יחד עם בלק, יש בהם עמלק. עין מם של בלעם ועל המתקוף של בלק. ובלעם היה אחד, היועץ המרכזי של פרו, שרצה למנוע את עם ישראל מלצאת למצרים. והוא זה שיעץ את הכל, כל הבן הילוד היעור התשליחו. ואנחנו רואים את העמלקים הללו בכל מקום שבו יש מישהו שמנסה להציק לעם ישראל, הם מוסיפים את החרב שלהם, הנה בפרס. היה חשברוש, מלך הולל, מלך שעושה שטויות. מגיע המן ומכוון את כל כוחות הרע שבחשברוש לכיוון השמדת עם ישראל. וכך תמיד תמיד מגיע עמלק. למשל בדור שלנו יש ישמעאלים. אבל אנחנו הרי יודעים שבישמעאל מעורבב עמלק. מאיפה אנחנו יודעים? כך כתוב בפרקי דרבי לעזר, על תהילים פי ג' שיר מזמור לאסף, אלוקים על דומי לך, אל תחרש ואל תשקוט כל, כי הנה אויביך יהמיון ומסניך נשאו ראש, על עמך יערים וסוד והתייעצו על צפוניך. מי? עולי אדום וישמעאלים, מואב והגרים, גבל, עמון ועמלק, פלשת עם יושבי צור. גם אשור נלווה עמם, אשר אמרו נרשה לנו את נאות אלוקים. אומר רבי אליעזר בן הורקנוס, פרקי דרבי אליעזר, פרק מנדלית. בשעה שבא סנחרב לארץ ישראל, באו 10 עמים וברחו למדבר, פחדו ממנו, והתערבבו בישמעאלים, והוא מוסיף, למרות שכתוב בין 10 עמים, עמלק, גבל עמון ועמלק פלשת עם יושבי צור, כלומר פלישתים, עמלקים התערבבו בישמעאלים, הוא מדגיש, ועמלק ברח למדבר, עוד פעם, והתערבב בישמעאלים. מה התכונה של עמלק? עמלק מוכן להתאבד כדי להציק, כדי להזיק. משל העם בתי הרותחת, חזן אומרים, ויבוא עמלק. כולם פוחדים להתקרב, הוא קופץ לתוך ונשרף, אבל מקלקל את העם בתי. וגם במקום אחר שהמלאק הגיע, פרשת שלח, ואת כל זה כתבנו בספרנו, גלות ישמעאל. ממילא, מי שמוכן למות כדי להרוג אחרים, זה רע בעצם. כי אדם שהורג כדי לזכות בממונו של השני, כדי לנקום בו, כדי בגלל להשיג מה שלא יהיה, אם תמציא לו דרך להשיג את שאיפתו ותאוותיו בצורה אחרת, הוא לא יהרוג. אבל אדם שמוכן למות בשביל להרוג, מה נשאר? זה רע בעצם.
אבל פי הלכה, מדוע זה לא היום מתבטא במחבלים הארורים?
כי עד שהוא לא מתאבד, אתה לא יודע שהוא המלאק. ברגע שהוא יתאבד, כבר אי אפשר לקיים את תמחי זכר המלאק. זאת רשות אמיתית, שאפילו את תמחי זכר המלאק אי אפשר לקיים בהם. הרי אנחנו לא יודעים מי המלאק. אנחנו רק יודעים שמתאבדים מן הסתם זה המלאק. אבל הם כבר יתאבדו.
וזה סותר את מלחמת גוג ומגוג, המלאק הזה?
לא. מלחמת גוג ומגוג יהיה גם המלאק. הרי כתוב.
אם מלחמת גוג ומגוג...
ודאי. יש הרבה מאוד מועמדים לעשות את המלחמה האחרונה. אפשר לעשות פריימריס. ואז אפשר יהיה לעשות תוכנית ברדיו כל חי במקום התוכנית שלי לסכם את ספירת הקולות. המועמדים הם אדום, מי זה בא מאדום חמוץ בגדים, ישמעאל, שעל זה רב חיים ויטל אומר שהיא גלות האחרונה לכולם וקשה מכולם, פנישתים, שעל זה זכריה בפרק ת' אומר שאחרי שכתוב מסע דבר השם בארץ חדרך ונמסק מנוחתו כי להשם אין אדם וכל נתחי ישראל תראה אשקלון ותראה ועזב את אחין מאוד ועקרון כי הוא הוביש מבטא ועבד מלך מעזב וישב ממזר באשדוד ונחזה ואשקלון לא תשב והכרתי גאון פלישתים ושיקוצה מבין שיניו וחניתי לביתי מצבא. כלומר, אחרי הניצחון על פלישתים כבר לא יצח צבא, ואז גילי מאוד בת ציון הרי בת ירושלים, הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושא עני ורוחם על חמור. אז יש לנו ישמעאל, יש לנו אדום, יש לנו ישמעאלים, יש לנו פלישתים, ויש לנו המלאקים, כמו שכתוב, שאין הכיסא שלם כל עוד שהמלאק בעולם. ברגע שהמלאק איננו, הכיסא שלם. אז מי יהיה המלחמה האחרונה? אז כתוב שכל אלה מורבבים בישמעאלים. ומלחמת גוג ומגוג זה גם המלחמה האחרונה. אז כל אלה הם אלה שהם משתתפים במלחמה הכוללת הזאת שנקראת גוג ומגוג, שהחפץ חיים אמר שמלחמת העולם הראשונה הייתה הסיבוב הראשון שלה, ודיבר על מה שיבוא, שהמלחמה הראשונה הייתה משחק ילדים לעומת מה שיבוא, והכוונה, כמו שאומר רבן לפיאן בלב אליהו על פרשת יתרו בהערה במאמר ראשון, וכמו שכותב רבי שמעון שבב בהקדמה לספר בית השואבה, שהכוונה הייתה למלחמת העולם השנייה. הסיבוב השלישי הוא לא דיבר. הוא אמר שיהיו שלושה סיבובים. אז מה זה? הכל, כולם מנבאים על אותו דבר בסגנונות שונים.
זאת אומרת, גוג ומגוג גם
יהיה מהישמעאלים. גם. זה כל מיני עמים. ואספתי את כל הגויים על ירושלים למלחמה. כך כתוב כמדומני בספר זכריה.
תודה רבה, רב ישר כוח.
ברוכים תהיו.
כל טוב.
כל טוב. ערב טוב.
ערב טוב מבורך. רציתי לשאול, למשל מכתוב, מסופר על אבא יהודה שירד מנכסיו ועלה לביתו, פניו היו חולניות, אמר לו אשתו, מפני מה פניך חולניות? אמרה לו, נשתיירה לך שדה אחת, לך ומכור את חצייה ותן להן. ירד אחרוש בחצייה שדהו, שקע פרתו, נשברה ירדה לעלותה, והיר הקדוש ברוך הוא עיניו, ומצא סימה, אמר לטובתי, נשברה פרתי.
רגל פרתי.
כרגל פרתי. זאת אומרת, מהסיפור הזה אנחנו רואים שהבן אדם ירד מנכסיו, אם אני מבין נכון, שירד מנכסיו, ואשתו אמר לו, בסדר, ונשאר לך שדה אחד, בין 50% מזה לתלמיד לתנאים, והשם יעזור. האם זו הנהגה נכונה? לכאורה, כי אנחנו רואים שזה כן.
אני לא הבנתי למה לא. אתה חושב מבחינת שהוא נותן לי לצדקה יותר מחומש?
כתוב, בדיוק. ועוד, הבן אדם ירד
מחטא. נכון שכתוב שאדם אמור לתת מעשר כספים, ואם הוא רוצה הוא יכול להיות לפני משורת הדין לתת חומש, וכתוב אל יבזבז אדם יותר מחומש. לא כתוב שזה אסור. ואנחנו יודעים על... לא כתוב שזה אסור. אבל זה בוודאי לא הנהגה נכונה לאנשים מן השורה. ולאנשים ש... כי אנשים מן השורה כשעשו את זה, אז הם עלולים להישבר. כי לא תהיה להם סבלנות לחכות עד שאם וכאשר יראו שזה משתלם, והם צריכים לעשות את זה לשם שמיים, כמו שכתוב בגמרא, האומר, סלע זו לצדקה על מנת שיחיה בני, הרי זה צדיק גמור. אומרת הגמרא, אני מילה בישראל, אבל במות העולם לא. למה? כי ישראל, גם שהוא אומר, על מנת שיחיה בני, גם אם חלילה משאלתו לא תתמלא, הוא לא יתחרט, הוא לא יהיה טועה על הראשונות, כי הוא באמת מתכוון לעשות את זה. אז לכן אנחנו מדברים על אנשים באמת ש... גם אם יקרה ואם לא יקרה, הם עושים את זה לשם שמיים. ואנחנו הכרנו גדולי ישראל שנתנו 70, 80 ו-90 אחוז מהכנסותם לצדקה.
אבל לא 50 אחוז מהנכסים שלהם שאין להם כלום כבר.
אמרתי שנתנו 80-90 אחוז לצדקה. רב חיים מצאנז לא הלך לישון בלילה כשהיה לו פרוטה. בסדר, לא כתוב, בשום מקום לא כתוב שזה אסור, זה ודאי לא מתאים לאנשים מן השורה.
אבל פה הגמרא מספרת, הירושלמי אומר אבא יהודה, לא אמורה ולא תנא ולא כלום.
לא, לא, מי
ש... אדם מן השורה הוא.
אני לא יודע מי הוא היה. אני מניח שהוא היה צדיק גדול.
כתוב,
לא יודע.
כתוב אבא יהודה.
נו, וכתוב אבאי גם, כתוב רבא. זה לא העיתונים החרדים שכל אדם זוכה לתארים בתואר בין 72 אותיות.
זה בעוונתנו הרבים, הם מכתירים את גדולי התורה, חבל. אבל פה, טוב, השאלה אם זה הנהגה טובה, ואם זה כן, אז...
עכשיו, אתה שואל טוב, אתה שואל, אם הגמרא סיפרה את זה, ובמיוחד, כמו שאתה אומר, אז כנראה שצריך ללמוד מזה לעשות. אבל מי צריך ללמוד מזה? האם כל אחד צריך ללמוד מזה, או שזה הנהגה? יש הרבה דברים בגמרא שזה הנהגות לבעלי תריסין. אז זה באמת צריך לשאול פוסקי הלכה אם זה הנהגה, ופוסקי הלכה כנראה שאמרו שלא. כי אם אמרו המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש, אז כנראה שזה לא הנהגה לכולם, ודאי שזה לא איסור.
באמת צריך לשאול את גדולי העולם איך צריך לנהוג.
אני לא חושב שזאת ההגדרה. זה לא עניין לשאול את גדולי העולם, זה עניין שכל אחד צריך לשאול את רבו שמכיר אותו.
ודאי, ודאי, מי שמכיר אותו, אבל זה...
לא, אני מתכוון לומר... אני מתכוון לומר שכשמדובר על שאלה שתלויה... באישיותו המסוימת של השואל, אז כדאי שהוא ישאל אדם גדול בתורה שגם מכיר אותו.
כל
אופן,
השאלה נשארה בעינה. תודה רבה,
ישר
כוח על התוכניות, ותודה רבה.
תורות טובות. ערב טוב.
שלום וברכה.
שלום, שלום.
שלום. רציתי לשאול תלמידים מישיבה תיכונית, שאלו אותי למה בישיבות.
למה בישיבות נתקע? מה קרה? נפל הבחור? השאלה אם בבני הישיבות התיכוניות נקטעה והיא תחזור לאחר מכן בעזרת השם? שאלה הבאה, כן.
הלו?
כן, בבקשה.
אני מדבר על הטלפון או אני שומע את השידור שנקטע?
אתה שומע את השידור.
אפשר לשאול את השאלה?
כן, אפשר.
כן?
כן, כן.
כן, טוב. בכל אני הבנתי שהמסר הוא שחכמינו, יומים הגדולים לפחות, מבינים את המציאות כשהם...
אני מאוד מצטער, אבל הקו משובש ואני לא שומע. אני לא מתקשר, אני מתקשר להבין מה
שאתה אומר. רגע, אני יכול אולי לעזור לסדר את זה. הלו, עכשיו שומע יותר טוב?
עכשיו יותר טוב, כן.
הלו?
כן, כן.
כן. אני מבין, המסר של הרב הוא שחכמינו בכל דור ודור, בכל חכמים הגדולים, מבינים את המציאות כשהם פוסקים הלכה.
ברור, כן. אתה יודע מה? אתה יודע מה? זה נכון, סליחה, זה נכון, אבל זה בכלל לא משנה. אין זה מתפקידנו לבדוק את הסיבות...
הרי.
סליחה.
מה?
סליחה, אני נכנס לתוך הדברים ואני אומר שזה לא מדויק מה שאתם אומרים. המסר הוא לא רק זה.
כן, אני עוד לא הוספתי את השאלה.
בבקשה.
זה היסוד, כן?
זה לא היסוד. זה לא היסוד. זה רק חצי יסוד.
המשפחה של אשתי ניצולת שואה, ואני ברוך השם אבא שלי הגיע לארצות הברית ב-1930 ולא עבר את השואה. והרבנים לא אמרו לו לא לבוא, כי הוא נטע כשליח של אחד ממנהיגי מדינת ישראל. אבל הרבה מאוד אנשים שאלו מה לעשות, שאלו את גדולי התורה של זמנם, וקיבלו תשובה להישאר באירופה, לא לאמריקה ולא לארץ ישראל. אז לכן ההסתייגות שלך מהשאלה שלי היא נכונה, כי אני אמרתי בהלכה ולא אמרתי בהלכות חיים, במה לעשות בחיים והבנת העולם הזה. אולי תוכל להבהיר את זה כדי שאני אבין יותר טוב.
אני מאוד מאוד מודה לך על השאלה, בגלל שהיא שאלה מאוד מרגיזה, והרבה שואלים אותה, ולכן חשוב להבהיר אותה. את השאלה הזאת שאלו את הרב דסלר, והמכתב, והתשובה שלו מודפסת במכתב מאליהו חלק א', עמוד 75. כותב הרב דסלר לשואל, כיוון שאני יודע שלא אתה שאלת את השאלה אודות גדולי התורה, כאילו הם אשמים באובדנם של כמה וכמה יהודים בשואה, כי לא אמרו לעלות או לא אמרו לצאת. אלא שאם הייתי חושב שאתה שואל את השאלה, לא הייתי עונה לך. כי על שאלה כזאת לא ראוי לתת תשובה, אומר הרב דסלר. אבל כמה שאני יודע שאתה שמעת את השאלה, ורבים שואלים, אני אענה לך. קודם כל, הוא מלמד אותנו איך מטפלים בשאלה. ודבר ראשון, הוא מתאר לו מי היו גדולי ישראל. עד כמה שהם, כמו שאתה אמרת, הכירו את המצב, ועד כמה שהם דאגו לכלל ישראל, וכשהם היו עוסקים, אומר הרב דסלר, בעניינים שקשורים לכלל ישראל, ואני אומר הרב דסלר, הייתי פעם נוכח בישיבות הללו, אתה פשוט ראית שאלוקים ניצא בעדת כל. עכשיו הוא עובר לטפל בשאלה, אבל הוא לא מטפל בשאלה, הוא עובר לפורים. הוא אומר, מה קרה? המן מוציא הוראה שכולם צריכים לכרוע ולהשתחוות. מה עושים היהודים? מתחלקים לשלוש קבוצות. רבים פשוט לא משתדלים לא לפגוש את המן, נשארים בבית כשהמן עובר. אחרים קוראים ומשתחווים, יש להם הרבה סיבות, פיקוח נפש, שיטת בית הלל, כוח דהתר העדיף, אהבת ישראל, ועוד הרבה סיסמאות. יש אדם אחד שלא קורא ולא משתחווה ולא מתחבא בבית. הוא יושב בפתח המלך, היכן שהמן המנופח עובר כל יום, ובאופן הפגנתי לא קורא אבל משתחווה. כתוצאה מזה המן גוזר את גזירת המן, והגזירה היא להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים. שואלים אותו במסיבת העיתונאים, למה אתה רוצה לעשות את זה? אז הוא אומר, בגלל מרדכי. ואיבס בניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי גידו לו את עם מרדכי, ויבקש המן להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים, אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש, מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד ושלם לבוז, הכל בגלל מרדכי. באים למרדכי ואומרים לו, נו, מה תגיד עכשיו? ואנחנו מצפים שמרדכי יגיד אחד משני דברים. או שהוא יגיד, אתם צודקים, חטאתי, עוויתי, פשעתי, טעיתי, או שהוא יגיד, אתם צודקים, אבל אין לצה ואין תבונה כנגד השם. כך צריך להתנהג. מרדכי לא אומר לא זה ולא זה. מרדכי אומר, אתם יודעים מי אשם בגזרת המן? אתם אשמים. ואנחנו? אנחנו הרי מהבוקר, עוד לפני נטילת ידיים כבר קוראים, וכל היום הולכים בקריאה, גזרה, שמה, לא נקרא בזמן. אומר, לא, 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 לא קשור. אתם זוכרים, לפני 9 שנים הייתה סעודת אחשוורוש? 9 שנים. אני אמרתי לכם אז לא ללכת, ואתם הלכתם. אז זה מה שהביא את גזרת המן. שואל הרב דסלר, שכלית ואובייקטיבית, מי צודק? הם שאומרים שהוא אשם, או הוא שאומר שאלה שהלכו למשתה אחשוורוש אשמים? הרי אין שום קשר רגיוני בין ההשתתפות למשתה אחשוורוש. תוצאות סעודת אחשוורוש כבר מזמן זרמו לים הכספי, איש לא זוכר מה שאכלו שם. אין שום קשר בין הסעודה הזאת לבין גזירת המן. ב', אם כבר, אז נכון, יכול להיות שאסור היה להשתתף, אבל זה היה מוריד שנאה, לא מעלה שנאה. ג', יש קשר ישיר בין התנהגותו של מרדכי לגזרת המן. ד', מי יותר מהמן יודע למה המן גזר את גזרתו? והמן אומר שזה בגלל מרדכי, הוא לא מזכיר את סעודת אחשוורוש. ה', מי אומר שזה לא בגלל לא בגלל התנהגותו של מרדכי, אלא בגלל משתה אחשוורוש? מרדכי. הוא הרי היה צריך לצאת מזה. הוא היה צריך למצוא איזה אליבי. מעולם לא קרה שאדם שהוא האשם בדבר כל כך נורא, מצא אליבי כל כך עלוב למראה עין. ובכל זאת אומר הרב דסלר, אם הם היו הולכים אחרי השכל שלהם, ומחליטים שמרדכי אשם ולא משתה אחשוורוש, הגזרה הייתה יוצאת אל הפועל. אבל מכיוון שהם ידעו שמרדכי יודע מה שהוא מדבר, כי הוא רואה לא רק מה שקורה למטה, אלא הוא מבין גם מה שקורה למעלה, ודבר השם בפיו אמת, והם חזרו בתשובה, אז הם ניצלו. והוא לא עובר לשאלה בחזרה, כי לא צריך. הכל מובן מאליו. כשאני אמרתי קודם שגדולי ישראל יודעים את המצב, זה נכון. אבל זה בכלל לא משנה לנו. כי אנחנו לא צריכים לעשות את מה שגדולי ישראל אומרים, בגלל שאנחנו עושים את מה שהם אומרים, כי הם מבינים כמו שעושים מה שרופא אומר, אלא בגלל שיש לנו ציווי לעשות את מה שהם אומרים. ואומר הגאון מווילנה, על הפסוק במשלי, פרק ט' ז', הפסוק אומר, קסם על שפתי מלך, במשפט לא עם על פיו, אומר הגאון מווילנה, מן מלכי רבנן, ועל שפתי החכמים יש קסם, שאפילו אם מביאים להם דברים לא נכונים, הקדוש הוא דואג שמה שהם יגידו יהיה מכוון לאמת כפי שצריך. בסדר?
תודה רבה עליו.
ברוכים תהיו, ברוכים תהיו. ערב טוב.
ערב טוב הרב.
כן.
אני רוצה לשאול שאלה שתמיד התקשיתי בה. דוגמה, רק זה מה שלמדתי לאחרונה. דוגמה בכתוב וסמרת בדף למדי, שיש מחלוקת בין רבי יוחנן לרישלוקי, יש לא משנה בדיוק הפרטים, ואחר כך הגמרא שואלת על אחד הצדדים, הרי כתוב בפסוק ולא יהיה אסון, הגמרא מתרצת, הכוונה היא דין אסון, ככה הוא מתרץ. ואז אחר כך הגמרא שואלת על המן דאמר השני, הרי כתוב דין אסון, אז הוא אומר לא, הכוונה היא אסון. עכשיו, איך שקוראים את הפסוק כתוב אסון, זה א', ודבר שני, שכל אחד לוקח את זה לאיפה של השיטה שלו, זה נראה קצת, אני לא יודע איך לשאול את זה, אבל זה נראה קצת לא...
אז יש לך, אני לא מבין את הגישה. הרי אין לאף אחד אינטרס להגיד כך או כך. אחרי שהוא אמר, אתה אומר שיש לו אינטרס, אבל לפני כן לא היה לו אינטרס. כל אחד אומר, אני קיבלתי בפסוק שכך צריך לקרוא את הפסוק, ולכן אמרתי כך. ולכן השאלה שלך היא, לא שזה לא נראה טוב, אלא איך אפשר להגיד אלו ואלו דברי אלוקים חיים על שתי משמעויות שונות בפסוק. התשובה היא בדיוק, זה מה שכנאמר, 70 פנים לתורה. יש גוונים שונים, 70 פנים לתורה. יש מחלוקת איזה מהגוונים הוא מתאים להנהגה בעולם הזה. זה מה שכתוב בגמרא מסכת עירובין דף י"ג עמוד ב', שיצא בת קול ואמרה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אחרי ששלוש שנים חלקו בית שמאי ואמרו, אלו אומרים הלכה כמותינו, ואלו אומרים הלכה כמותינו. שואל הגמרא מפני מה זכו, ויצא בת קול ואמרה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, והלכה כבית הלל. שואל הגמרא מפני מה זכו בית הלל שתאמר הלכה כמותם. מה זה זכו? כי הם צדקו. אבל שלוש שנים שחלקו, הם לא אמרו, אלו אומרים, אנחנו אומרים את האמת וצודקים, ואלו אומרים, אתם משקרים, אנחנו אומרים את האמת, או אתם טועים ואנחנו אומרים את האמת. לא. שניהם ידעו שכל אחד אומר אמת. אבל איזו הנהגה מתאים להנהיג בעולם שלנו? ואת ההנהגה שמתאים להנהיג בעולם שלנו, קבעו לפי בית הלל שהם יותר קרובים לעולם שלנו, כי הם נוחים ועלובים, ושונים בדברי בית שמאי, כל זה בדבריהם. אותו דבר גם פה. זה קיבל בפסוק ככה, וזה קיבל בפסוק ככה. וכל אחד חושב שצריך להניג את העולם לפי מה שהוא קיבל בפסוק, ומחרים את זה לפי כללי הפסק.
הבנתי, ועוד משהו קטן, כתוב שהיצר הרע, השטן, הוא מלך זקן כסיל. ואפילו לא הבנתי, למה הוא מלך זקן כסיל? הוא ממש חכם.
כסיל זה לא טיפש. כסיל זה סתום. כסלים, כן? כסלים זה שומן שסותם. הוא מלך זקן שתפקידו להיות כסיל. כלומר, לסתום. לסתום את הקשר. רמושה חברויני היה תמיד אומר שהמסלול הכי קצר והכי ארוך בעולם הוא מסלול בין 30 סנטימטר. יש לב ויש מוח וצינור פשטופט וצינור סתום. זה היצר הרע. הוא ממלא בכסלים, כלומר בסתימות, את המוח. כמו שכתוב, אין אדם עבירה עבירה, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות.
100%. של כוח
הרב
גם על זה, גם על כל התוכניות.
תודה רבה. ערב טוב.
שלום, כבוד הרב, ערב טוב. רציתי לשאול, אם עובד ציבור שנבחר, הוא לא עושה תפקידו נאמנה.
כן. שוב נתקע. נשארנו עם עובד ציבור שלא עושה תפקידו נאמנה, בלי שאלה. נפלה השאלה, ערב טוב לשאלה הבאה.
ערב טוב, ערב טוב, חזק וברוך הרב.
ברוכים תהיו.
רבי. רציתי לשאול לגבי בית שמה ובית הלל, ששנתיים ומחצה נחלקו, האם נוח לו לאדם שנברא או לא נוח לו.
כן.
השאלה היא למה קודם כל שנתיים ומעצם הם צריכים לחלוק על זה, ובית, האם נגיד שבגלל עול מצוות ועול תורה בסוף שהם הכריעו שבסוף לא נוח לו שנברא?
צריך להבין שנוח, איך יכולים לחלוק אם נוח לו או לא נוח לו כשכתוב והיה אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד? התשובה שטוב זה לא נוח ונוח זה לא טוב. מה הכי נוח? הכי נוח זה לא לעשות כלום. שכב על שפת הים בקיץ עם כיסוי טוב שהשמש לא תשרוף, כי אם השמש תשרוף את האור אז היא לא יהיה נוח, ובחורף להיכנס לשמיכת פוך ולישון וזהו. אבל זה לא טוב. זה לא טוב. והשאלה לא הייתה אם טוב לו לאדם שנברא, אלא אם נוח, מה יותר נוח? אז נמנו וגמרו שלא נוח. אבל עכשיו שנברא יעסוק בתורה ועשים טובים, כדי שזה יהפוך את הלא נוח לטוב. למה זה דווקא שנתיים וחצי? זכור לי שהמהר"ל מדבר על זה, אבל לא זכור לי מה.
לא, איך זה מתקדר? לא ידוע שאלה, פיקודי השם ישרים משמחי לב, אז איך נגיד שזה לא נוח?
זה לא נוח, זה משמח את הלב, אבל זה לא נוח. זה לא נוח, זה משמח את הלב, הנוח זה משהו אחר. נוח זה לא... כתוב, כך היא דרכה של תורה. פת במלח תאכל, מים בבשורת אשתה, על הארץ תשען, זה לא נוח. אבל כך היא דרכה של תורה, זה טוב, זה נחמד, זה מרומם, זה משתלם, זה כדאי, זה לא נוח. מי אמר שצריך נוחיות? הרב שטיינמן, מעולם לא ראו אותו יושב על כיסא ונשען. זה לא נוח, אבל זה טוב.
זה הכל ברוך הרב.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב ומורך.
שלום כבוד הרב, תודה רבה על התוכנית. ואם אפשר בבקשה לשאול שתי שאלות בהשקפה. אז שאלה ראשונה... אני יודעת שהייתה בעיה עם ציבור לאומי דתי, ההנהגה שלהם בתחילת מקום המדינה ואחר כך. אבל עכשיו אפשר להגיד כשאנחנו כמעט מאוחדים, זאת אומרת ציבור החרדי וההנהגה החרדית והמנהיגים גם כן בכנסת של הציבור לאומי דתי, ואפשר להגיד כי מבינים בעצם את הערך לימוד התורה וגישה, זאת אומרת, לכל מה שקורה במצב די דומה. עכשיו, וגם בעצם ציבור לאומי דתי שעכשיו הולך ונלחם, אז המון מהם שומרים תורה ומצוות ולומדים, וגם אנחנו רואים את זה בסרטונים שלומדים תורה גם בעצם בזמן המלחמה ומתפללים ומסירות נפש והכל. אז איפה בדיוק הבעיה מבחינת ההשקפה, ולמה אנחנו אומרים שהדרך שלנו יותר נכונה, כאילו, והרי אפשר להגיד שהם באמת, כאילו, נגיד שבט זבולון, או כל מיני שבטים אחרים, שבעצם מעריכים תורה, ותומכים בתורה, ולומדים תורה, ואם אנחנו נגיד שבט...
אני מציע שתישארי איתנו על הקו, מגרשים אותי ברגע זה מהמיקרופון, כי צריך לעשות זה הפסקה, וחדשות, ושאר ירקות. אחרי החדשות, אני אחזור לפה, ואת מחכה לנו על הקו, או שתבקשי שיתקשרו לך. תמתיני על הקו, מיד אחרי החדשות אנחנו נגמור לשמוע את השאלה שלך, וננסה לטפל בה.